ממש לסיום פרק ב. הנושא הכללי של פרק ב, כמו שראינו, זה הייחוד של עם ישראל במהלך ההיסטוריה. הייחוד של עם ישראל, שמייסדו בעצם הוא הוכשר לחיים כאלה שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית יוכלו לדור ביחד בכפיפה אחת בהרמוניה. זה התחיל מאברהם אבינו ועד סיפור דור המדבר, ששם ראינו בצורה מאוד בולטת איך הלאומיות של עם ישראל היא מתכוננת יחד עם רוח, יחד עם סדר אלוהי. זאת אומרת שלא כמו עם, לא כמו כל עם, עם ישראל מתחיל כבר במדבר לנהל את כל ענייני המדינה שלו, א', לפני שיש מדינה, וב', לפי הדרכה אלוהית. מדריכים אותנו איך לנוע במדבר, באיזה סדר תנועה, המשכן שעומד בלב העם, ההתנהלות בתוך המשכן, כל הדברים האלה הם ביטוי לזה שאתה מסדר ומארגן את כל החיים שלך, הלאומיים כביכול, בצורה אלוהית. אז זה הרעיון שהתיישם בצורה הכי מלאה בעצם במדבר, ועד מעמד הר סיני. טוב, אז נחזור על המשפט האחרון, ואז נעבור לפסקה האחרונה, האמת הדבר. זו הפסקה אחת הלפני האחרונה. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, נפשית, ביחס גזעי. גזע, הכוונה, נכון, האבות, האבות שבעצם דרכם עברה לנו התכונה הזאת, במצב גיאוגרפי ארץ ישראל, שכבר דיברנו על זה, איך הארץ מכשירה את התפיסה האלוהית האמונית, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. זאת אומרת, תנאי המחיה של עם ישראל הכשירו את התכונה שקיימת בתוכו באופן פוטנציאלי. זה קיים בתוכנו, אבל צריך שיהיו תנאים שזה יוכל לצמוח. מאוד דומה למשל הגפן בספר הכוזרי, נכון? שצריך שלגפן יהיה מקום בקרקע שהוא יוכל לצמוח בו. אם לא יהיה מקום כזה, הוא לא יוכל לצמוח. כנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגה בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, הגיעה בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. מקור האורה העליונה, הכוונה למקום שבו ההארה והכלי הם לא שני דברים שסותרים אחד את השני. במקום שההארה והכלי הם הופכים להיות ממש אחד. שאתה...
כן סותרים.
מה?
באיזה סיטואציה הם כן סותרים?
אנחנו נראה את זה עוד רגע. לשם אנחנו נגיע עוד רגע. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל להבת אשעוז אהבתה וכל תפארת עוד רעה מפורקה. ועם ברכי נוגהה, כנראה שזה רמז למעמד הר סיני, הברקים והרעמים, חתמה לה את חותם לאומיותה. אנחנו לא לאום כמו כל הלאומים שמתכנסים לאיזה מקום ואז יש איזו אידיאולוגיה שבאה מבחוץ, אלא שכל ההתגבשות הלאומית שלנו באה ביחד עם ציווי אלוהי. זה בא ביחד. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית. למה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית? בגלל שתמיד הצד החיצוני מלביש את הצד הפנימי. ככה זה, זה כמו שהגוף שלנו מלביש את הנשמה. אתה לא רואה את הנשמה, אתה רואה גוף, אתה רואה בן אדם שמתנהל בצורה אנושית, אבל הוא מלביש בעצם את הצד האלוהי שלו, וזה אותו דבר כאן. באוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרה האידאה האלוהית. בתכלית הכישרון, אל השכלול העליון והגמור, המאיר את העולם כולו בכבודו. טוב, האם עד כאן יש שאלה? יש משהו לא ברור שקראנו עד עכשיו שהיה פה איזה משפט שפחות הובן? אם לא, אנחנו נמשיך בעזרת השם לפסקה הבאה. בסדר? אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ונתגלמה בהוויה המוחשית, המוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא, כלומר בישראל השורשי, זכות קיום והוויה מצדדים שונים ומפוזרים. כלומר, כמו שאחרי שבן אדם נולד בעולם, נכון? תינוק נולד. אז מה בעצם גרם לזה שתינוק ילבש צורה של גוף? שיש לו נשמה שהתגבשה בצורה של גוף, ולאט לאט הנשמה הזאת תלך ותחשף, נכון? כשהוא יגדל ויגדל ויגדל, אז פתאום יגלו מה האישיות שלו, מה האופי שלו, מה התכונות שלו. אבל מה הניע את כל התהליך? הנשמה שלו, ירדה נשמה לגוף. אבל ברגע שהגוף הזה יוצא לפועל, אז מתחילים כל העניינים של הגוף לתפוס מקום מאוד מרכזי. נכון? צריך פתאום לטפל בו, צריך לישון ולאכול ו... אז הרב אומר פה שברגע, אחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם, התכונה הלאומית זה הצד הגופני של העם, הצד המציאותי של העם, ונתגלמה בהוויה המוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדדים שהיו מפוזרים. אתה צריך כסף. למה אתה צריך כסף? בשביל לארגן את כל העניינים הלאומיים שלך. ברגע שאתה צריך כסף, אז כבר יש גם אנשים שרוצים יותר כסף, אולי, ואומרים שהחלוקה לא צודקת. זאת אומרת, וכבר האינטרסים מתחילים לבצבץ. יש כבר אינטרסים שהם לא אלוהיים, יש אינטרסים אנושיים. ברגע שאתה מתנהל כמו בני אדם, גם יש יצרים של בני אדם. ככה זה. מתי שאתה לא מתעסק בעניינים של גוף, אז אין שום בעיה, הכל טוב. אתה מתעסק רק ברוח. אבל ברגע שאתה מתחיל להתעסק בגוף ולרדת לתוך העולם הזה עם הגוף, מתחילים להיות שם גם כל הנזקים שיש לגוף. יצרים ודחפים וחולשות וכל מה שזה כולל. מה זה? כן, זה קשור לאותו דבר, זה בחינה שונה של אותו רעיון. כי אנושי זה אומר ש... מה זה אלוהי? נכון, אלוהי זה דבר נצחי, דבר כללי, כולל ורוחני, מעבר לעולם, וכל דבר שהוא גשמי או אנושי הוא בדיוק הפוך מזה. הוא מתעסק בצד הפרטי שלו שיהיה לו טוב, מתעסק בצד החלש שלו, בצד שהוא לא מנסה לחשוב איך זה יועיל לכולם, אלא אני רוצה שיהיה לי טוב. כל הדברים האלה הם ביטויים לצד הזה. עכשיו, צריך לזכור עוד פעם שהצד הגופני והצד האנושי הוא לא טוב, הוא לא רע, אבל ברגע שהוא מתנתק מהמימד האלוהי, הוא הולך ועשוי להידרדר למקום מאוד רע. בגלל שאפשר לתאר את זה במשל בצורה הכי פשוטה, זה הבדל בין חושך לאור. ככל שדבר יותר מואר, אופק הראייה מצליח להתפשט למקומות יותר רחוקים. ככל שאופק הראייה מתמעט ונהיה חשוך, 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 אז בהתחלה האדם בכלל לא יכול להסתכל על מה שיש מסביבו, ואחר כך זה עוד יורד ויורד ויורד, עד שכבר לא מצליח באמת להרגיש אחרים, אלא רק להתנהל באינסטינקטים. זה קצת כמו מכת חושך, נכון? על יצא איש ממקומו, על יצא איש ממקומו, אז שבו איש תחתיו, איש תחתיו, והישבו איש תחתיו. החושך הוא ביטוי לזה שהבן אדם הוא כל כך שקוע, הוא כל כך נמצא בתוך המציאות הנקודתית שלו, שהוא לא מסוגל לראות שום דבר מעבר לזה.
מה הקשר לשבוע שכתב? כאילו למה זה שעמד דווקא בשבת חושך?
מה זה?
אז אתה מתכוון שבשבת, בתיאור הזה של השבת יש חושך?
אתה אומר למה הזכרתי את השבוע שכתב? אני התכוונתי שיש בחינה מסוימת של שבן אדם נמצא במקום
פחות
אחד
פחות אלוהי, הוא יותר אנושי,
נכון,
גם יותר אלוהי אבל גם יותר אנושי, כלומר,
נכון, 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 ויש צעד ש
גם יותר אור וגם יותר חושך,
כן, כן, וזה, כן, וזה התכוונתי, אבל לא נתמקד בזה עכשיו. אני אנסה לחשוב. בסדר, זה ענה לך? זה ענה? כן? טוב. אז הוא מידי השתפלה מחוויון עוז האלוהי. מה זה חוויון עוז האלוהי? כן, יש כאן שתי מילים, חוויון ועוז. חוויון זה המדרגה הנספרת, ועוז זה דבר שמבטא כוח. זאת אומרת, חוויון עוז זה המדרגה האלוהית שהיא לא גלויה, לא רואים אותה, היא נסתרת, אבל היא נותנת את כל התוקף שיש לאדם, למציאות, לא רק לאדם, המציאות. חוויון עוז האלוהי. הרבי כותב פעם חיבור שהוא היה אמור להיות ארוך יותר, אבל בסופו של דבר הוא היה קצר, כשהוא הגיע לארץ, חוויון עוז, מחוויון עוז. זה הודפס בפנקסי הראייה ג', בסוף פנקסי הראייה ג'. הפנקס כולו זה פנקס מפויס וזיימל, חוץ לארץ, אבל בסוף הביאו את חוויון עוז. זה כמה מאמרים שהרב כתב על חשיבות לימוד אגדה ואמונה, שקרא לזה מחוויון עוז. על כל פנים, באיזה הקשר הרב מביא כאן את חוויון עוז? מידי השתפלה מחוויון עוז האלוהי. חוויון עוז האלוהי, לפי מה שהרב מתאר פה, זה המצב השלם של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית ביחד. כשהם היו ביחד, זה המצב של חוויון עוז.
מה ביחד?
שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית במצב המתוקן שלה, שלהם, ביחד, בלי סתירה אחת בין השנייה, זה המצב של חוויון עוז. זה שהחיים האנושיים כביכול מתנהלים לפי סדר אלוהי. לגמרי, שאין סתירה, אין דיסוננס בין האלוהי לבין
זה משאמרת על הבאת על האורות והכלים?
כן, כן.
כלומר, אז האורות זה האלוהי והכלים זה האנושים?
נכון, כן. הלאומי, החברתי, כל ההיבטים האלה, כן. מדי
סתירה, ומקודם, איך אמרת? מה דיברנו בפסקה הזאת? שעל מצב שבו לא תהיה סתירה?
נכון.
על מצב שכן יש סתירה?
כן. בתחילת הפסקה הוא מדבר על מצב שיש סתירה, שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם, היא התגלמה בהוויה מוחשית, קנתה גם בישראל סבא, קיום והוויה מצדדים שונים.
יש סתירה, כלומר אין אלימה, אין אלימה, אין אחדות ואלימה בין הרעיון האלוהי לאנושי, ואז אין את החוויון עוז.
זה יציאה מהמקום של הכוח, כן, אתה כבר מאבד כוח, כוח. אתה מאבד כוח.
אין את הכוח המוסתר, כי הוא לא בא ביחד, אז
נכון, נכון. מה זה? נכון. כן, כן, זה הכוון. מה?
זה הכוון, זה לא שהיא יורדת לחוויון עוז.
לא, מידי השתפלה מחוויון עוז האלוהי, הוא כותב. מה? באמת? אז כנראה שכאן תקנו את זה כבר, כי זה באמת לא הגיוני, זה לא מסתדר. במהדורה, זה המהדורה של בית אל. כנראה שהיה להם גרסה יותר מתוקנת, והם תקנו את זה. כי באמת זה לא הגיוני כל כך. השתפלה בחביון, השתפלה מחביון, וירד מהמקום הגבוה. די לתקן את
זה. מעניין שדווקא, איך אמרנו? שדווקא בזכות החיבור, אז אפשר לראות את הכוח שמוסתר, כן? משהו כזה?
כן. כמו שהנשמה, מתי שהגוף בריא, אז היא מתפתית בצורה שלמה. מתי שהגוף חולה, אז היא בעצם לא מצליחה לבטא את עצמה.
כלומר, גוף בריא הוא גוף מחובר לעצמו.
כן. עכשיו, גוף בריא זה, אתה יכול להגיד שגם אדם שלא עושה עבירות, הוא יכול להיות בגוף בריא.
כן.
אבל אז לא הנשמה מתבטאת.
כן.
מה שמתבטא זה האזורים היותר נמוכים של האדם. באופן כללי, תראו שמה שדיברנו על לפני כן, על ההבדל בין חושך לאור, זה דבר שרואים אותו גם בכל ההוויה, במכלול של החיים. ככל שרמת החיים, צורת החיים יותר גבוהה, אז יש יותר הכרה. ככל שרמת החיים יותר נמוכה, אז יש יותר אינסטינקט ופחות הכרה. כשאתה רואה חרקים על הרצפה, אז מה הם? יש בהם חיות אלוהית, נכון? גם בחרקים יש חיות אלוהית, אחרת הם לא היו יכולים לחיות. אבל מה מאפיין את החיות האלוהית שיש בחרקים? בעיקר תחושות. הם לא יכולים, הם לא רואים, הם חשים. כי הם צורת חיים יותר מרוחה.
לא רואים, אין להם עיניים, לא
אמרתי. אין להם עיניים, והם גם נמוכים.
וואו.
נכון, אין להם נמוכים, הם רק חשים, יש להם מחושים. אז גם באדם יש צדדים יותר גבוהים הכרתיים, ויש לו צדדים חשים. הוא חש, לא מוביל אותם, הוא מובל על ידם. ויותר נמוך מזה, יש גם דומם, צומח ודומם, שזה צדדים, הצדדים הכרתיים ממש בחביון.
האינסטינקטים במובן של כוח המדמה, מה שאנחנו עומדים בו, חברה בדימון, זה נחשב יותר נעלה או יותר חוט או...
כוח המדמה בגדול הוא לא כוח הכרתי, כוח נמוך יותר. אבל היתרון שלו זה שהוא יכול לעזור לנו להתרומם מעל ההכרה. זאת אומרת, יש מובן מסוים שהאינסטינקטים יותר חזקים לפעמים מהצד ההכרתי, כי הצד ההכרתי מרדים את הצדדים האינסטינקטיביים. כמו שאתה רואה לפעמים שבעלי חיים יכולים לחוש בסכנה לפני שהיא באה. למה? בגלל שהאינסטינקטים הם מצד אחד אין להם בהירות, מצד שני הם יותר חשים את עומק המציאות, מה שמתהווה.
גם לאנשים הם מאוד מתקנים את הכוח מדמה בעצם, מסוגל
להגיע לידי... נכון, נכון. לכן נבואה חייבת כוח מדמה. למה? בגלל שהמציאות הריאלית שלנו היא מציאות מוגבלת. וכוח המדמה מאפשר לנו לדלג מעל העולם הריאלי שלנו ולהתחבר לעולמות שאנחנו לא מסוגלים לראות אותם. אז אתה צריך, אז את הכוח הזה של כוח המדמה, שזה בעצם סוג של גשר בין העולם הזה לבין עולמות מסתרים שאנחנו לא מסוגלים לראות אותם. לכן כוח המדמה מצד אחד הוא יכול להוריד את הבן אדם במקומות הכי נמוכים, כי הוא עלול לגרום לו לאחירות מאוד גדולה. מצד שני הוא יכול לגרום לו לדלג על כל הריאליות של העולם הזה. אז נחזור עוד פעם, מדי השתפלה מחביון עוז האלוהי להתהלך בארצות תחתיות, מי מדי השתפלה? בפשטות מדובר פה על התכונה הלאומית, נכון? ככה הרב פתח את המשפט הראשון. אמת הדבר שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם נתגלמה בהוויה מוחשית, קנתה לה גם לישראל סבא זכות קיום והוויה מוצבים שלו מפוזרים. מדי השתפלה מי? התכונה הלאומית, מחביון עוז האלוהי, להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה המסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החול, הכוללים את כל התביעות, תביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו, גם יחד. אז עוד פעם המשפט הזה. מידי השתפלה התכונה הלאומית מחביון עוז האלוהי, כלומר מהמקום האצילי שבו הלאומי מבטא בצורה שלמה את האלוהי, להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה, הכוונה התנהגויות, אורחות עולם, המסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החול. מה הכוונה מסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החול? דברים שהם כבר לא, אתה לא יכול להגיד שהדבר שאתה עושה פה הוא קשור לאידאל כלשהו. אתה בונה עכשיו איזה רכב, אתה בונה עכשיו איזה בית. לא תמיד אתה יכול להרגיש איך הדבר הזה שאתה בונה הוא קשור למשהו אלוהי. אתה יודע, בונים בית, אוכלים ארוחה, עושים מה שעושים, חיים. לא תמיד אתה יכול לקשר את הדבר הזה לאלוהי, או לחוות כאילו זה חלק מהאלוהי. מהרגע שהדבר הזה קורה, מה עלול לקרות? ככל שזה מתרבה בכמות ובאיכות, הפער הזה בין האלוהי לבין החברתי, אז מה עלול לקרות? שהחיים כבר לא חוברים לאלוהים. תחשבו, במדבר, אדם שרצה לאכול בשר, אז הוא היה חייב להביא את הבשר להשם. לא היה כזה דבר בשר תאווה. לא הותר במדבר בשר תאווה סתם. למה? בגלל שבמדבר כל דבר היה חייב להיות קשור להשם. אין דבר כזה לאכול בשר סתם בלי שזה יש חלק לאלוהים בו. זאת אומרת, אין דבר כזה לאכול בשר בלי שזה קשור לאיזה מגמה אצילית.
נכון, גם יש איזה איסור בהלכה שהם שעם הארץ לא אוכל בשר.
כן, נכון. לא בדיוק איסור, אבל כן.
כן. וזה שזה אחרי זה נהיה מותר.
מה?
יש לך זה נהיה מותר, מה באופן הזה?
אז שוב, אפשר להגיד שזה הבנה שבצד הטכני זה כי לא כל אחד יכול מכל חור בארץ להגיע למקדש. אבל בצורה יותר מהותית, ניסו לקבוע לך עיקרון על שהיית במדבר. תדע לך שתיכנס לארץ, אתה לא תהיה במדרגה הזאת כל הזמן. אבל אתה צריך לזכור שהשאיפה שלנו היא לחבר את הצרכים הפיזיים למשהו אלוהי, משהו אצילי. ככל שאדם יורד מהאצילות לעולמות העשייה, מה שמאפיין את העולמות של העשייה זה עולמות אחורים יותר, חשופים יותר. האלוהי לא מתגלה בהם. וככל שאדם חי בספירה האצילית, אז כל דבר שהוא, כל מילה שהוא אומר מהפה שלו, מוציא מהפה שלו, הוא מחובר לאיזה דבר, זה לא סתם. אז הרב מטפל בו בבעיה לאומית. זה, ביחיד זה יותר קל. שאני, לדוגמה, מתנהל בצורה שהיא מנותקת מההלכה, זה קל לי להבין את זה. הוא מנותקת ממשהו אלוהי, קל לי להבין. אבל איך אתה מנהל עם שלם שיהיה קשור לאלוהי, זה דבר הרבה יותר מסובך. בגלל זה החידוש גם של עם ישראל. החידוש של עם ישראל בעולם זה שעם יכול לחיות באור של האידאה האלוהית, ולא רק יחידים. כי יחידים זה לא מסובך כל כך. כל אחד, אתה יודע, מתנזר, הולך לאיזה מקום, שוכח מעצמו, והוא אומר, אני חי בספירה האלוהית. יותר או פחות. נחזור עוד פעם למשפט הזה. מידי השתתלה מחביון הזה עוז האלוהי, להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה, המסתעפים למסיבות הסבוכות אשר לחיי החול, הכוללים את כל תביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. אז אתה פתאום אומר, רגע, עכשיו יש לי משיכה כזו חומרית, משיכה למשהו גופני, ואז יש לי משיכה רוחנית, אני רוצה גם משהו רוחני. אז מה אני? אני חומר או רוח? אני תאווה או איזה תשוקה לקדושה? מה אני? יש בתוכי גם את זה וגם את זה. יצר טוב ויצר רע. בכל אדם יש את שני היצרים ואת כל הכוחות האלה. אבל הבעיה היא שהיצר הרע הוא בעצם מנהל את החיים של האדם. במקום שיהיה מנוהל. היצר הרע הוא דבר חשוב מאוד. בלי היצר הרע לא נטפל בחיים שלנו, בצרכים שלנו. אבל אם היצר הרע הוא המנהל שלנו, אז בעצם כבר התנתקנו מהחיים האצילים, מהאידאה האלוהית.
היה כאן מקביל,
כן. חיה בעל חיים. אבל גם בכל ירידותיה של מי? של התכונה הלאומית. של התכונה הלאומית. גם בכל ירידותיה של התכונה הלאומית בעם ישראל, כמובן. לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. ולעולם קיימת היא יניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של האידאה האלוהית. כאן בעצם הרב רוצה להגיד לנו שתדע לך שגם אם אתה רואה שיש הידרדרות בעם ישראל חמורה, שהוא יורד ויורד למקומות שאתה כבר אומר הלאומי פה לא קשור לאלוהים, או גם אם הוא קשור לאלוהים הוא לא קשור לאלוהים כמו שהוא אמור להיות, אז תדע לך שלא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. כי זה הדבר שבעצם נוצר אצל עם ישראל מעצם הווייתו. למה? כי עם ישראל בעצם הוא הגוף האנושי, חברתי, לאומי של ריבונו של עולם, בעולם. כשעם ישראל נפגע, איך הנביא יחזקאל אומר? מתחלל שם השם בגויים. למעני עשר. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם השם. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. מי הם אויביך? מי הם מסניך? מי ששונא את עם ישראל. כי עם ישראל בחייו, ברצונו ולא ברצונו, מבטא את האידאה האלוהית. ירצה או לא ירצה, בטובתו ושלא בטובתו. ולכן הוא לא יכול להתנתק ממקורו. כי מקורו הוא האידאה האלוהית. וגם אם עם ישראל ירצה לברוח מזה, זה לא יוכל לקרות, כי זה לא בבחירתו. עם זו יצרתי לתהילתי, ספרו, ככה זה. אתה יכול לברוח כיחיד. היחיד יכול לברוח, לא לרצות להיות חלק מהעם הזה ולהתבולל, ואז הוא יתנתק מהעם. אבל העם כעם יש לו משימה. המשימה שלו היא להיות יישום במציאות של האידאה האלוהית. כן.
אז כשרואים שיש דברים שנראים לא כל כך טובים בעין, זה אומר שהם כן חלק מהמקור, הם כן יכולים?
זה אומר ש... למה יש חשיבות ללמד זכות? למה העבודה של הסנגוריה היא כל כך חשובה בעם ישראל? למה אליהו הנביא יושב במוצאי שבת וסופר זכויותיהם של ישראל? מה כל העניין הזה? העניין הזה הוא שעם ישראל בצורה גנוזה, גם כשהוא לא יודע, הוא מבטא משהו אלוהי. גם הכפירה שבו, כמו שהרב קוק כותב, הכפירה של היהודי היא יותר אמונה מהאמונה של הגוי. הרב קוק כותב. זה נשמע מוזר, מה זאת אומרת? הכפירה של היהודי. כי כשהוא כופר, זה נובע ממקום מאוד עמוק, שהוא אומר, אני לא מוכן שתגיד לי שאלוהים הוא כזה, קטן. אז הוא כופר, אבל בעצם הוא מאמין. ואדם אחר אומר, אני מאמין, 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 במה? באלוהים כזה קטן. אז זה כפירה מה שאתה מאמין בו. ולכן יש עבודה מאוד גדולה לנסות למצוא את הגרעין החיובי בתוך עם ישראל. כי בזה אתה בעצם מוציא את האלוקי מהגלות, מהמצב של ההסתר, מהחיוויון, מהחיוויון, מחיוויון עוז.
מעלה את הכפירה לשורש שלו.
מה?
מעלה את
הכפירה לשורש שלו, מעלה כל דבר לשורש שלו. פתאום אתה כאילו, מה הבעיה, מורי חותני הרב אלישע, שצריך לצדיק לברכה, הוא הרבה פעמים היה אומר ש... מה שחזל אומרים שמשיח בא בהסך הדעת. אז הוא אמר, איך יהיה הסך הדעת בהיקפים כל כך גדולים? הוא אמר שהתקשורת היא מסיחה את הדעת. כן. עכשיו, זה יכול להישמע כמו הלצה, כמו פתיחה, אבל מה העומק שיש במשפט הזה? שהתקשורת, בגלל שהיא מתעסקת בעיקר בשלילי, היא בעצם מונעת מהאדם לזהות את התהליכים האלוהיים שיש פה. כי היא מתעסקת כל הזמן בתהליכים האנושיים שיש פה, החיצוניים שיש פה. והיא מסתירה מהאדם את התהליך הפנימי. לכן יש עבודה רוחנית. קודם כל, אני מסביר לנו למה לשמוע הרבה חדשות זה לא טוב. בגלל שזה גורם לאדם לשקוע בתהליכים החיצוניים של המציאות. כמובן שהאדם שיש לו מבט פנימי, אז גם כשהוא שומע חדשות, אז הוא יודע למה לא להקשיב. הוא יודע לזהות את התהליכים הפנימיים החשובים שמתרחשים פה, ולא לא להתמכר לתהליך החיצוני. אבל היניקה הפנימית של עם ישראל מהצינור האלוהי זה תמיד קיים, תמיד תמיד קיים. אלא מה? שממש כמו בפריזמה של החי בעולם, מבני אדם ועד חרקים, יש רמות שונות של הופעה של האלוהי. יש כאלה שמתגלה אצלם בגלוי, ויש אתם שמתגלה בספר, יש כאלה שזה קשה מאוד מאוד לגלות, ואתה צריך מבט מיוחד של צדיק שיוכל לחשוף את המדרגה הזו שנמצאת שם. לפעמים ולפעמים אתה רואה שאצל יהודים פשוטים מופיעה אמונה בצורה יותר חזקה אפילו מאשר אנשים גדולים. למה? בגלל שהם לא הסתבכו עדיין בשכל שלהם. המימד הטבעי שלהם מחבר אותם לאלוהי יותר מהדיבורים הכי גבוהים והפילוסופיות הכי עמוקות.
זה לא קשור לאינסטינקט.
מה?
זה קשור למדמה.
קשור לאינסטינקט האלוהי שיש בתוכם.
למדמה.
לכל יהודי. מדמה זה כבר, אתה יודע, זה כבר...
זה יותר
מפותח וגם יותר מסובך. כאילו לנסות להסביר. לפעמים בן אדם יש לו דמיונות הזויים, אבל הוא מחובר לאלוהים. אתה יכול לראות יהודי או יהודייה פשוטים מאוד. ואין להם תפיסה עמוקה מה זה אלוהים. אין להם תפיסה עמוקה, אבל יש להם אמונה חזקה מאוד, ביטחון בו. אמונה יותר מהרבה אנשים שלומדים תורה הרבה. למה? בגלל שהם לא פגעו בתכונה הזו שלהם. תמיד מימד טבעי הוא יותר חזק ממימד נלמד. הוא יותר עוצמתי. המימד הנלמד הוא בעצם אמור לשרת את המימד הטבעי. בן אדם צריך להיזהר שהלימוד שלו לא יגרום לו להפוך להיות פחות טבעי, אלא רק יגרום לבהירות של העולם הטבעי של האדם. זאת אומרת, בן אדם לא אמור להיות פחות אוהב אחרי שהוא לומד תורה. הוא אמור להיות אוהב בצורה בהירה, לדעת מה לאהוב. אבל אם זה גורם לך להיות אדם כזה יותר מנוכר או יותר שחלטני כזה פחות אוהב, אז הלימוד לא עשה את העבודה טוב.
אני יכול אבל באותה מידה להגיד גם שאותם אנשים שבאופן טבעי יש אצלם, הם תופסים את זה באופן גם לכאורה פחות.
נכון, נכון.
אז מה היתרון בזה לכאורה?
היתרון בזה שיש שם עוצמה. זה אומר, זה כמו שאצל ילדים קטנים, החיות שלהם יותר חזקה מאנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים אין להם את העוצמה של החיות שיש לילדים קטנים. אבל הבאה הבעיה של החיות של הילדים הקטנים, זה שזה מלווה בילדותיות, בקטנות. אז העבודה של ההתבגרות זה בעצם לקחת את החיים האלה, וליצור אצלם בהירות.
אין אידאה להישאר שם.
אין אידאה להישאר שם, אבל אסור לזלזל בזה. באופן כללי, כל הלימוד הפנימי, לימוד אמונה ולימוד פנימיות, בעומק שלו הוא אמור ליצור אצל האדם הלומד כבוד לכל תופעת חיים שיש בעולם. גם כבוד וגם זיהוי של נקודות התורפה ונקודות החוזקה של דברים. כלומר, אתה רואה ילד קטן, אתה יכול להגיד, זה חיים נכשלים. אתה יכול להגיד, לא, זה חיים בחיוניות מאוד גבוהה, שעדיין לא הופיע הדעת שם. הרב קוק כותב על זה באורות הקודש, יש לו פרקים שהוא מסביר מה החיסרון של הפילוסופיה. הפילוסופיה מזלזלת בעמך, בעמון. למה? כי היא מבססת את כל החיים שלה על שכל. ובאמת מה לעשות? שיהודי פשוט או אדם פשוט, שכל אצלו לא מפותח. אבל התפיסה האלוהית, האמינית, היא אומרת, השכל זה רק פרט של החיים. החיים לא נמצאים בשכל. מה? לפעמים זה קליפה.
שחלק מסוים פילוסופיה או לפחות בשכל היותר נכון ויותר אמיתי זה להכיר בטבעיות של הדברים. שכל מתבסס על גבי דברים מסוימים, אתה יכול להגיד שהנחת בסיס שלהם לא נכונה, לכן הם מזלזלים במה שמתנהג באופן טבעי.
נכון,
אבל לכאורה זה לא
נכון. אתה צודק שהפילוסופיה שמדובר עליה זה לא הפילוסופיה של ניטשה, לא הפילוסופיה המודרנית בהיבטים מסוימים, זה הפילוסופיה האריסטוטלית שזלזלה בהמון. נכון. אבל בכל זאת, בכל זאת יש מימד מסוים שהאנשים אינטלקטואלים נוטים לזלזל בהמון. הם מזלזלים כי הם אומרים, נכשלים כאלה, הם לא מבינים כלום. אבל זה לא נכון. כי אדם מעמיק באמת, הוא יודע לזהות שבהמון יש משהו עמוק יותר שאפילו אצלו זה לא נמצא כל כך חזק.
הוא יכול להגיד אבל שהוא נמצא שלב אחרי זה. נמצא שלב מעלה.
השאלה אם זה נכון.
למה זה לא נכון?
כי זה כמו, אתה יודע, זה משל, זה כמו ההבדל בין גבר לאישה. ברור שלגבר יש תכונות מסוימות שאין לאישה, ולאישה יש תכונות שאין לגבר. רגשיות, אינטואיציה חזקה, אומנותיות, תפיסה אומנותית, אני אומר ככה בהכללה גסה. אתה יכול להגיד, טוב, אבל הגבר הוא אישה פלוס, או האישה היא גבר פלוס, או, זאת אומרת, כל אחד יכול להתייחס לעצמו כי אני המשודרג. אבל זה לא ככה. המציאות היא מכלול שדורש גם את הממד הזכרי, גם את הממד הנקבי. ושניהם יוצרים דברים שאין אצל השני. זאת אומרת, אצל הגבר, דווקא בגלל שיש לו תכונה של פעימות חזקה, התכונה של הרגש לא תמיד מופיע בצורה שלמה. ואצל האישה, דווקא בגלל שאין את הממד הפעיל, אז הרגש לפעמים הוא יכול להטות אותה לכיוון יותר מדי אמוציונלי. זה אותו, מה?
לכאורה אנחנו כן פועלים לעבר הבנה מלאה.
כן, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא התקללות. שהגבר והאישה, זאת אומרת שהם יעבדו בהרמוניה. אבל אותו דבר צריך להתייחס גם שהאינטלקטואלים יתייחסו להמון. אינטלקטואלים יכולים לזלזל בהמון. להגיד, המון הם לא. או הם יכולים להגיד, שמה, הם משלימים משהו שלי חסר. אני מאוד מביא, אני מאוד לומד, אבל לא מצליח להתחבר לשמחה פשוטה.
זה לא יכול להיות בנאדם אחד שניהם?
זה קשה. זה קשה. זה יותר קשה. אני אתן דוגמה הכי פשוטה. בן אדם שחושב לעומק, הוא מבין לפעמים יותר חזק את הסבל שיש בעולם. אז קשה לו לשמוח. ליהודי פשוט, שלא חושב יותר מדי על ה... אתה יכול לראות אנשים פשוטים מאוד שהחיים שלהם, אתה אומר, וואלה, הם מומללים, איך הם שמחים? הם לא חושבים על זה יותר מדי. ואנשים שהם הרבה פחות מומללים, ברגע שהם חושבים על תכלית החיים, הם הופכים להיות אנשים מומללים וגם מאמללים את הסביבה שלהם. למה? בגלל שהם יותר מדי חושבים, יותר מדי עובדים עם הראש.
אז ככלל, כלומר צריך להיות גם את אלה וגם את אלה?
בדיוק.
לא צריך לשאוף להיות גם זה וגם זה?
לא.
למה?
כי עובדתית זה לא יכול להיות. לא, זה לא, לא שזה לא יכול להיות, זה מה שניסיתי להגיד, זה כמו שבשביל שיהיה לך מכלול של אדם, אתה צריך שיהיה רגליים, אתה צריך שיהיו עיניים. למה לא לשאוף שכולם יהיו עיניים, שכולם יהיו שכל? למה? כי אז זה לא חיים, זה רק חיים בראש, חיים בעיניים. בשביל לחוות את החיים בכל הצדדים שלהם, אתה צריך לשון. למה? בגלל שאתה יכול לטעום אוכל. למה לא רק עיניים? בוא נראה רק את האוכל. כי הלשון נותנת לך טקסטורה שאין לעיניים.
יש לנו שאיפה שיהיו אנשים פשוטים גם בגאולה?
כן, בטח.
שישארו אנשים פשוטים גם?
שוב, השאלה מה זה פשוטים? מה זה פשוטים? פשוטים זה לא חייבים להיות. אין מה לעשות, החברה בנויה בצורה של פירמידה. ויש אנשים שהם יותר למדנים, ויש אנשים שיותר פשוטים. יש אנשים שנוטים לזלזל באנשים פשוטים. ואני אומר, באנשים פשוטים יש משהו שאין לאנשים האינטלקטואליים. אין להם. שמחה פשוט, מה?
בהכרח.
ככה זה, ככה זה. עכשיו, האם לא תראה אנשים שיש להם גם כזה וגם כזה? תראה, אבל תשים לב טוב וכנראה שיש להם איזה נכות. הם לא יכולים להיות גם שם וגם שם. ברמה הכי פשוטה, שוב, תסתכל על ילד קטן, תסתכל על מבוגר. מבוגר יכול לשמוח כמו שילד קטן שמח? לא יכול, הוא לא יכול, פשוט לא. מה? בסדר. אבל זה טוב שיש, טוב לי שיש אנשים פשוטים שלא מסובכים בשום דבר ויכולים פשוט להרים כוס לחיים ולהגיד איזה כיף, החיים טובים. זה עוזר לי להתחבר לממדים האלה, שלי חסר אותם. וזה אותו דבר, זה אותו דבר לגבי... לגבי דברים אחרים, תראה, ככה, נכון, ככה הוא, הרב הזכיר את זה כבר, זה בעצם בפרק ב' פה, נכון? הוא אומר, בסוף של הפסקה השנייה, הוא אומר, ש... איפה מתחיל המשפט? למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגדול גדול. הידע האלוהית המוחלטת מושלת שם ומחיה את העם ואת הארץ במור חיה, למען דעת שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש חיים באור הידע האלוהית, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות, מנרום האינטליגנציה האומנותית הפרושית המשכלת והקדושה עד המערכות הרחבות הסוציאליות הפוליטיות והאקונומיות ועד הפרולטריון לכל פלגותיו אפילו יותר נמוך ומגושה. אתה צריך עם, אז אפשר להבין את זה בשתי דרכים. למה אתה צריך עם? כי אם אתה רוצה שהאמריקאים יסתכלו איך יכול להיות שיש עם שמחובר לאלוהים כולו, גם הגדולים גם הקטנים, אתה צריך מודל, נכון? צריך מודל. זה דרך אחת להבין את הדבר הזה. בלי מודל מוצלח לא יוכלו ללמוד מאיתנו. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה מה שיותר הזכרתי לפני כן, שאליבא דאמת אין דבר כזה לחיות את החיים האלוהים בשלמותם בלי שיש לך צדדים שונים במציאות. אם כולם היו מדענים, מה היה קורה? אז היינו חווים את האלוהות רק במימד של המדע שבה. אבל היה חסר לי אומן, צייר או מוזיקאי. מה המוזיקאי והצייר נותנים לי? לחוות את אלוהים בצורה אחרת, שהמדען לא קולט אותה. ואותו דבר בעולם התורה. יש אנשי הלכה ואנשי אגדה. איש ההלכה תופס את האלוהות דרך הפריזמה של ההלכה. ואיש האגדה תופס אותה דרך הפריזמה של האגדה. מה האמת? האמת שצריך את כולם. רק ככה הם יקבלו תמונה שלמה. אתה יכול לקחת את זה לעוד המון המון דוגמאות. אבל הלימוד האמוני עוזר לכבד את כל הצדדים שיש בעולם. כל סוגי בני אדם. כי כל סוג של בן אדם הוא משלים לך איזה צד שחסר לאדם השני. כל מה שאני אמרתי עכשיו מופיע באורות הקודש. אפשר לראות שם בהרחבה, הרב מסביר על הכבוד, הכבוד להמון, הכבוד לאנשים הפשוטים. ותראו, ואם אתם מרגישים קצת זלזול באנשים פשוטים, אז זה אומר שיש כאן נטייה לצד השכלתני. מתי שהשכל הוא תופס מקום מאוד מרכזי, מזלזלים באנשים פשוטים. אבל מתי שהשכל הוא לא משתלט לך על החיים, אלא אתה זוכר אותו ככלי, כלי הכרתי, חשוב. אבל באמת החיים הם לא השכל, החיים הם חיים. השכל הוא פרט בחיים. אז אתה מכבד גם אנשים פשוטים, כי לפעמים הם מגלים משהו שבתוכך חסר. לא רק בשמחה. אתה רואה לפעמים יהודים פשוטים, איך היחס של עירת שמיים שלהם, כבוד חכמים שלהם, יותר גדול לאין ארוך מאנשים שלומדים הרבה שנים. איך זה? יש להם אינטואיציה, הם מחוברים לאמת, הם מחוברים לאמת, לא דרך פה, דרך הלב שלהם הם מחוברים לאמת. צריך להעריך את זה, צריך להעריך את זה, שיש אנשים כאלה שמזכירים לך, זה גם חותני זכר צדיק לברכה אומר הרבה פעמים. הוא היה קורא לערים כמו אופקים, סדרות, כל מה שמכונה פריפריה, הוא קרא להם עיירות טבעיות. למה הוא קרא להם עיירות טבעיות? ולערי המרכז, רעננה, פתח תקווה וכל אלה, הוא קרא עיירות פיתוח. למה? הוא אמר כי העיירות הטבעיות זה שמופיע בהם המימד הטבעי, החברתי והאמוני בצורה טבעית. ועיירות פיתוח, הם צריכים לפתח בתוכם את המימדים האלה. חסרים להם, חסר להם להיות יהודי חם, חסר להם אירוח.
הוא מאוד חלק על המושג מדרג סוציו-אקונומי.
נכון, נכון.
איך זה מחשבים לזה? מי אמר שאם הם ברמה כלכלית כזאת, חברתית, זה שהרבה מלמוד חברתית.
נכון, נכון. כן, שוב, כל ההגדרות האלה נובעות מהשכלתנות. השכל מגדיר את מה שנראה לו כנכון. אבל כאן האמונה מחזירה לנו את הכבוד לבני אדם. זה שההצלחה שלך לא נמדדת לא בכסף ולא בשכל. יכול להיות יהודי נבער, עם הארץ גמור, ללא כסף, והוא צדיק. יכול להיות יהודי עם שכל וכסף, והוא מתנהג בצורה שהיא מושחתת או לא מושחתת, אבל הוא לא מי יודע מה. כסף לא הופך אותך להיות בן אדם טוב, ולא שכל הופך אותך להיות בן אדם טוב, הרצון שלך, הלב שלך הופך אותך להיות בן אדם טוב. ואז אם יהיה לך שכל, אז מה טוב? ואם יהיה לך כסף, אז אחלה, אתה תוכל לעשות את הדברים טובים. והכל מתחיל מפה. וזה, מי שאין לו את זה, אז לא יעזור לו בידי. ואז עוד פעם, היחס של הכבוד לאזורי פריפריה, זאת אומרת, אזורים של עיירות טבעיות, נובע מזה שאתה מבין שהשכל הוא לא כזה כמו שאתה מחזיק ממנו. השכל זה לא כזה. כל זה הייתה הערת שוליים על כל, על המשפט האחרון. בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה, שזה הידיעה האלוהית, ולעולם קיימת היא הניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של הידיעה האלוהית. מה? מניין לנו. אז זה תחילת הפרק. בגלל שעם ישראל הוא העם היחיד שהמימד הלאומי שבו נוצר ביחד עם המימד האלוהי, אז הוא אומר שבשורש שלו אין דבר כזה מימד לאומי מנותק מאלוהים. זה נברא אצלו ביחד. הוא נולד בתוך מציאות אלוהית לאומית. זה דבר ראשון. בסדר? זה הסבר ראשון. עם ישראל, בשונה מעמים אחרים, נוצר אלוהי לאומי ביחד, בחד המחתה, ביציאת מצרים. זה א'. תשימו לב שאפילו הצרכים הפיזיים שלו, המן, שאנחנו נקרא עליו בשבת הקרובה, הוא אמור להכשיר אותם למען, אני לא זוכר את הלשון של הפסוק, אומר שם, למען ילכו בתורתי. זאת אומרת, המן אמור להכשיר אותם לתקן את היחס שלהם למימד האלוהי, ללכת בתורת השם. זאת אומרת, גם הצורך הפיזי, הכי פיזי שלהם, שהם צריכים לאכול, הוא מתקשר למימד רוחני. ואותו דבר גם לגבי שבת, נכון? המן שאוספים אותו בכל יום בכמות רגילה, וביום שישי אוספים כמות כפולה, אמור ללמד אותם על השבת. עוד פעם, האוכל, שזה הצד הפיזי, אמור להכשיר אותם למימד רוחני. אז רואים שאצלם הכל, אצל עם ישראל הכל עובד ביחד. עכשיו, זה מימד אחד. זה נכון שפרו קרא להם עם כבר שהם היו במצרים, אבל כשהם יצאו החוצה הם הפכו להיות בעצם גוי מקרב גוי. הם יצאו מהגוי שהם היו בתוכו והפכו להיות עם עצמאי. בטח, בגלל שבעצם הם היו, כמו שחזל אומרים, עובר במאי בהמה. זה אומר שהמייניקה שלהם הייתה עדיין מהמצרים. כל עוד אין לך ממלכה עצמאית, אז אתה בעצם יונק גם את התרבות שלך וגם את הצורך הפיזי שלך מהעם שאתה משועבד אליו. ברגע שאתה יוצא החוצה, אתה הופך להיות עצמאי. זה כמו ילד שיוצא החוצה ומתחיל לבנות את עצמו מחדש, לבנות את עצמו כעצמאי ולא כתלוי בהורים. זה תשובה ראשונה. התשובה השנייה שאמרנו לפני כן, זה שעם ישראל בייעודו, בייעוד שלו בעולם, הוא אמור להביא את הבשורה של האמונה באלוהים. והוא בעצם מימוש חי של המימד האלוהי בעולם. וממילא, כל עוד כל אדם ישראל קיים, אז החיות שיש בתוכו זה החיות האלוהית. זאת אומרת, אתה שואל, מי אמר לי שתמיד יישאר איזה צינור יניקה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של הידיעה האלוהית? מאיפה? כי אם הם לא יהיו, אז פשוט לא תהיה דרך לאלוהי להופיע בעולם. זה המשמעות של מה שהנביא ישעיהו אומר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אני יצרתי עם כדי שישקף או יבטא את מה שאני רוצה להביא לעולם. זאת אומרת, ההסבר השני של מה שאמרנו, זה לא רק שהסיבה היא היסטורית שעם ישראל נוצר ביחד עם האידאה האלוהית, ביחד. אלא יש כאן משהו מהותי. והדבר המהותי הוא שעם ישראל הוא ביטוי ממשי, מציאותי של האלוהי. הוא אמור לבטא ספירה אלוהית. סוג של חייזרים אמרנו כבר, כן? אנחנו נשלחנו מעולמות עליונים, והתלבשנו בתוך לבושים אנושיים, כביכול, אבל באמת אנחנו מבטאים אלוהי, מבטאים מימד אלוהי. ולכן אתה שואל את עצמך, אתה רואה גם את היהודי הכי חוטא בעולם, אלא אם כן הוא התנתק לגמרי מהמדינה ומהכל, ולא מזהה את עצמו עם שום דבר. אז אתה שואל אותו, מה המניע שלך? מה גרם לך להתנהג בצורה כל כך אחורה? אז אתה יכול למצוא לפעמים אנשים מאוד אידיאולוגיים. אידיאולוגיה תמיעה, אידיאולוגיה לא טובה, אבל סתם בשביל הכיף, נטו.
עכשיו על זה, זה ספר לאחרונה של איזה תנאית אמריקאי, תרצה משהו הספוכית, שמעת את זה? שהיא מתארת איזה את הקורות חיים שלה, איך היא הגיעה להיות מישהי היום, מתאוננית מאוד מצליחה, מסוימת, מספרת כאילו בהתחלה שהיא גדלה בבית ממש ממש מושחת, וכל הילדים שם יצאו תותחים אחד אחד, ו... כאילו, הם לא, היו לה הורים מאוד אידיאולוגיים כאלה. ו...
מה, שהשחיתות הייתה באידיאולוגיה?
לא, זה בסוף מתברר שזה לא לגמרי שחיתות מכל הבחינות, אבל הם היו אנרכיסטים, הם לא שלחו אותם לבית ספר ולא...
אנרכיסטים, זה גם אידיאולוגיה.
כן, אבל ושרצתה שיקנה לה מתנה, אז הוא אמר, הנה, אני נותן לך את הכוכב, וכל מיני, כאילו... והם לא היו משלמים חשבונות, והיו עוברים כל עיר, כל שנה, איזה מדינה אחרת בארצות הברית, וזה הדבר שקורה הילד. אבל משהו בהחלטיות שלהם ובעצמאות הזאת גרם להם, כאילו הם באיזשהו שלב קלטו שההורים שלהם משוגעים, אבל זה גם נתן להם המון.
ואתה נותן את הסיפור הזה כדוגמה לזה שגם אנשים שהם כאילו אנרכיסטים, כאילו שבאמת הם
והם לא שינו חשבונות והם לא חשבו שמנצלים אותם, אז הם לא עבדו.
אז מה גרם בעצם לילדים בכל זאת?
שהם ראו שיש איזה בסיס שורשי כזה.
יכול להיות שמה שאתה אומר זה העומק של מה שהרב קוק אומר בארפילתו, זה מופיע בקובץ ב', מהכופרים הגדולים ביותר, הוא אומר, יצאו המאמינים ביותר. דווקא מהכופרים ביותר יכולים לצאת המאמינים ביותר. למה? בגלל שהכפירה של הכופרים ביותר היא לא כפירה סתמית, כפירה אידיאולוגית. אז מי שגדל על ברכי אידיאולוגיה קיצונית, גם אם באופן זמני הוא יתרחק מהיהדות, בסופו של דבר הוא יתקרב. למה? בגלל שהוא גדל על אידיאולוגיה, אז בסוף הוא יחזור לאידיאולוגיה שלו. פרינציפים הם פרינציפים. זה כמו שזדונות נהפכים לזכויות, גם דבר שהרב קוק אומר באורות התשובה. למה הזדונות נהפכים לזכויות? בגלל שהזדון זה עוצמה מאוד חזקה שבן אדם מוכן לעשות משהו נגד המוסר. אז אותו כוח, אם האדם רותם אותו אחר כך לקדושה, אז הוא יכול ללכת נגד כל הזרם. הזדון עצמו הוא יהפוך לזכות. תודה רבה. זהו, אז אנחנו סיימנו את ב' בעזרת השם ג'. אני רק מביא את הפיסט הדתי, זה בא. אנחנו נלמד היום, מה נלמד היום? אנחנו צריכים לסיים את הגסה, אבל רציתי גם...